רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אתם יודעים איפה אני נמצא עכשיו? כן, אני יודע שזה נשמע כמו קרון של רכבת, אבל זה רק נדמה לכם. בתכלס, אני באודיטוריום באוניברסיטת תל אביב, מאזין להרצאה של פרופסור דניאל חיימוביץ' על האבולוציה של צמחים. למה צמחים? אני לא יודע, אולי מכיוון שאני ילד עירוני ואני משלים את החסך שלי.
זה קרון שקט, אדוני.
כן, כן, עוד שנייה, עוד שנייה. הכל בזכות קמפוס, האתר שמציע לכם מגוון של קורסים אקדמיים ממיטב המוסדות בארץ. תמיד רציתם ללמוד כלכלה ולא יצא לכם? רוצים להרחיב אופקים על ימי הנאציזם או על הפילוסופיה של החינוך? בקמפוס תמצאו את מיטב המרצים וסילבוס רציני ומעמיק. וכל הטוב הזה בחינם לגמרי. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
כרטיסים בבקשה.
תסלחו לי רגע.
אתה, לאן אתה חושב שאתה רץ?
תגידו, יש לכם שאלות? שאלות מהסוג שאתם פשוט הולכים ברחוב ופתאום נתקעת לכם איזו מין שאלה בראש. כאילו, למה בעצם לגברים יש פתמות? ולמה אנחנו נוהגים בצד ימין ולא בצד שמאל? ואם אני אחפור ישר למטה, אני באמת אגיע לסין? וחייזרים, יש? אין? ומה הקטע עם העצי פיקוס האלה שעושים כל כך הרבה לכלוך? מי הדביל ששתל אותם שם? אז, אם יש לכם שאלות, אולי כדאי שתקשיבו לתשובה. התשובה עם דורון פישלר, זה אני, הוא פודקאסט עם שאלות מעניינות ותשובות עוד יותר מעניינות. לשאלות שאולי שאלתם את עצמכם ואולי לא, אבל כדאי להקשיב בכל מקרה. יהיה מעניין. באתר של עושים היסטוריה או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם. להתראות.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, הפרק ה-44, השבוע אגב חצינו את רף מיליון האזנות, וזה ממש מגניב ומרגש לדעת שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לצרוך תקשורת פוליטית אחרת, להבין לעומק ולתת לעובדות לדבר, אז שוב תודה לכל אחת ואחד מכם שמאזינים ומפיצים, בלעדיכם כל זה לא היה קורה. אז היום כשריח הבחירות כבר באוויר כאן בארץ, אנחנו עושים הפסקה קצרה מהפוליטיקה המקומית ויוצאים לגיחה באירופה, איזה כיף לנו. ומי מאיתנו שעושה את זה מעת לעת חוזר לפעמים בתחושה שאירופה משנה את פניה. יש כאלה שמבחינים בכך שיש בה יותר זרים, יותר מוסלמים, וגם שהימין הקיצוני מרים ראש. היום ננסה להבין מה מכל זה זה תחושות סובייקטיביות שלנו ומה קיים במציאות. מה המימדים של אותו משבר הגירה שפוקד את אירופה? האם היא באמת נתנה כתף מקליטת המאגרים מהמזרח התיכון יותר מהמדינות בעולם הערבי? ולמי יש אינטרס שאירופה תתערער מבפנים? נדב ויאל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10, מי שגם חזר ממסעות באזורים האלה וחיבר את הספר המרד נגד הגלובליזציה איתנו.
שלום דפנה.
נדב, מתי כל זה מתחיל?
כנראה שבקיץ של 2015, זאת אומרת, זה המצב שבו אנחנו מתחילים לסקר את זה בצורה אינטנסיבית, וגם אנחנו רואים שבאמת החל מסוף 2014 דרך 2015 ו-2016 יש כניסה של למעלה ממיליון, מיליון וחצי בני אדם לתוך אירופה, שהם כולם מגיעים רק מהמזרח התיכון, ואני לא מחשיב את למעלה מ-100 אלף האנשים שמגיעים מאפריקה, זאת אומרת שחוצים מאפריקה. עכשיו, התמונות האלה הן תמונות שבעצם מלוות אותנו זמן רב. צריך לומר שהכניסה לאיחוד האירופי בצורה בלתי מורשית, נניח ללא ויזות של מבקשי מקלט, ואנשים האלה בדרך כלל מבקשי מקלט, אני לא מתייחס כרגע למוטיבציה שלהם, בורחים ממלחמה, או בורחים ממצב כלכלי ירוד, מוצדק, לא מוצדק, הם מבקשים מקלט באירופה, אנחנו מדברים על מאות אלפים בעשורים האחרונים כל שנה, ובדרך כלל זה היה מאירופה, מאפריקה. בדרך כלל האנשים האלה הגיעו מאפריקה.
אבל המדינות האלה, לאורך כל ההיסטוריה, היו מוקד משיכה. מדינות מתקדמות, מפותחות מבחינה כלכלית.
נכון, זאת אומרת, אבל אנחנו רואים כן שינוי, והוא קשור או לתנאי החיים באפריקה, או לדרך שבה המידע עובר בצורה הרבה יותר מהירה, ואפשר לעשות רשתות של הברחה, גם של בני אדם, בצורה הרבה יותר יעילה. אבל בעיקר אנחנו רואים את זה בגלל הורדה של העלויות. זאת אומרת, הרבה יותר קל והרבה יותר זול לחצות את הים התיכון. כמובן שחצייה מהכיוון של לוב, ובדרך כלל זה האזורים האלה של לוב, לכיוון איטליה, ובדרך כלל זו איטליה, למרות שלפעמים זה ממרוקו לכיוון ספרד, אז החצייה הזאת היא חצייה מסוכנת מאוד. ומצד שני, המחירים שלה הלכו וירדו בשנים האחרונות, וכמובן שיש תופעה, שהיא תופעה כלכלית קלאסית, שככל שיש יותר, אז המחירים גם יכולים לרדת יותר. מהרגע שהם מגיעים, הם בדרך כלל ממדינות כמו סודן, אריתריאה, מלי, והמקומות האלה הם לא יגורשו. זאת אומרת, אירופה לא תגרש אותם, או לפחות לא הייתה מגרשת אותם. עכשיו באיטליה יש בעצם בשלטון שתי מפלגות פופוליסטיות, אחת מפלגה שממש חרתה על דגלה את העניין הזה, שהם לא יצילו יותר פליטים בים, והאיטלקים היו מצילים, האיטלקים, הספרדים היו מצילים הרבה מאוד אוניות כאלה של פליטים בים, ותחשבי שכשאנחנו שומעים על אוניות שהתהפכו, זה רק האוניות שאנחנו יודעים שהם התהפכו. אבל אם איזה אוניית פליטים יוצאת באמצע הלילה ומתהפכת באמצע הים, וזהו, זאת אומרת, הגופות לא מגיעות אל החוף, וזה הסיפור האפריקני.
זה רק חלק אחד של המשוואה, חלק השני זה...
הסיפור המזרח תיכוני. עכשיו, הסיפור המזרח תיכוני הוא הסיפור שבאמת מתחיל ב-2014, נמשך לתוך 2016, זה היה 1.5 מיליון איש.
כי המצוקה באפריקה זה לא דבר חדש.
כן, אבל יש שינוי. זאת אומרת, היה שינוי, היה גידול בכניסה, אבל את צודקת שזה לא הדרמה הגדולה. הדרמה הגדולה הייתה באמת הכניסה של הסורים, האפגנים, האיראקים, האיראנים, והאנשים האלה שהתחילו לזרום לאירופה, ואני באמת ליוויתי אותם, אני מתאר את זה במרד נגד הגלובליזציה, איך אני הולך איתם בהונגריה, בסרביה, איך הם נוחתים לידי על החוף, זאת אומרת פיזית נוחתת לידי סירה על החוף, צילמתי את האירועים האלה, והאנשים האלה, זאת באמת תופעה שקשורה למלחמה בסוריה, והיא קשורה לנסיבות מאוד מורכבות, אבל בדיעבד אנחנו יודעים שאלה היו נסיבות מכוונות, זאת אומרת אסד רצה, להוציא חלק מהאוכלוסייה, בעיקר האוכלוסייה שלו תומכת בו, הוא נתן להם דרכונים, אגב הוא הדפיס להם דרכונים, דבר שהוא לא מקובל בסוריה, במיוחד בדיקטטורה לתת דרכונים תוך כדי מלחמה לאנשים, הוא ביצע חובת גיוס, חובת הגיוס הזאת דוחקת צעירים סונים שלא רוצים להתגייס לצבא שלו לעבור, בנוסף הייתה ירידה בעלויות של הברחה דרך טורקיה, ומה שאני אומר הוא לא תיאוריות קונספירציה, מה שאני אומר זה מה שנאטו אומר, פיל ברידלאב, שהוא הגנרל האחראי על כוחות נאטו באירופה, מופיע בפני הקונגרס האמריקני, אני מביא את זה בספר, ואומר שהיה פה ניסיון של אסד ופוטין, כהגדרתו, כלשונו, to weaponize migration. ואגב, יצא ספר מצוין בשנה שעברה, שנקרא Weapons of Mass Migration, כמו Weapons of Mass Destruction. והרעיון כאן היה להפעיל לחץ על האירופאים, דרך זה שאנחנו נכניס להם את הפליטים האלה, והפליטים האלה יגרמו, וזה מה שקרה, יגרמו לבהלה פוליטית בתוך אירופה, לבלגן בתוך אירופה, יעסיקו את אירופה.
אז המטרה יותר לעשות כאוס באירופה, מאשר שאירופה תשים אליו לב?
כן, פוטין היה פה מאוד משמעותי בהקשר הזה, אבל
בהקשר של הכאוס האירופאי.
הניצול האירופי, התחושה שאנחנו נעשה לכם את הצרות האלה, הפילוג, העלייה של לאומנות, שפוטין מקדם אותה, אנחנו, זה, שוב, זאת לא קונספירציה, פוטין מפעיל רשתות של בוטים בכל מקום, פועל בכל מקום, הרוסים תומכים במרין לפן, זאת אומרת, הכל מתקשר, למה? כי פוטין לא רוצה עולם שהוא עולם של מוסדות הלאומיים, הוא לא רוצה עולם של איחוד אירופי ושל נאטו ושל ארצות הברית גדולה, הוא רוצה עולם שבו כל מדינה נמדדת בנפרד. למה? כי רוסיה היא לא מדינה מספיק גדולה, אבל אם מודדים אותה בנפרד מול כל מדינה, היא מדינה מאוד חזקה. אם מודדים אותה מול כל האיחוד האירופי, מול כל ברית נאטו, היא חסרת חשיבות.
ובעניין הזה, אסד עושה איתו יד אחת.
אסד עושה איתו יד אחת, וגם אסד בעצמו אומר, זאת אומרת, יש ציטוטים מאוחרים יותר, שגנרלים סורים שאומרים, אל תחזרו. הם אומרים לאנשים האלה, אל תחזרו לבתים שלכם. זה לא שהסורים יש להם איזה אידיאל שהם יחזרו, הם לא רוצים שהם יחזרו. הם ביצעו שינוי כפוי בהרכב האוכלוסייה הסורית, והם בעצם חיזקו מאוד את המוטיב העלווי בתוך האוכלוסייה הסורית.
אז הם השיגו פה אינטרס כפול, גם פנימי וגם חיצוני.
עכשיו, יש פה גם את העניין הטורקי, כי בשביל שהם ייצאו מטורקיה, הטורקים צריכים להרשות לזה לקרות. צריך להסביר למאזינים שלנו שלא, אולי לא זוכרים את המפה, שכל המעבר הוא מהחופים הטורקיים לכיוון החופים היווניים. ומקומות כמו לסבוס או קוס ומקומות כאלה. והחצייה שם דרך אגב יחסית בטוחה, למרות שגם שם ראינו תמונות נוראיות של ילדים שנספו בדרך וטבעו בדרך, והסירות הן מאוד ראויות, אבל עדיין חצייה יחסית קלה במזג אוויר טוב, ואפשר לעשות אותה כמעט כל השנה, והים שקט ואין שם שערות, ובשביל זה הטורקים צריכים לתת לאורך כל הרצועה שלהם באזור בודרום, שזוכר שהיה עושה שם חופשים בתקופות אחרות, אז לתת להם לעבור. עכשיו, הטורקים...
למרות שהם גם הקימו מחנות ענקיים בשביל לקלוט את האנשים האלה.
אז זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, צריך לומר משהו באופן כללי על כל העניין הזה. כל הסיפור הזה של גל הענק של הפליטים לאירופה, וזה, זה סיפור שהחל התחיל בתור גל ענק. זאת אומרת, אין בזה שום ספק. נכנסו בתקופה של שנה וחצי בערך מיליון, מיליון וחצי איש. זה המון.
עוד מעט נדבר על הפרופורציות.
אבל בטורקיה חיים 4 מיליון. זאת אומרת, כל היבשת האירופית, שנניח מונה עם האיחוד האירופי 400 מיליון, 500 מיליון בני אדם, הם קיבלו 1.5 מיליון, כולם ביחד. והם, דרך אגב, התמקדו בשוודיה ובגרמניה. הבריטים לא קיבלו כמעט כלום, הצרפתים לא קיבלו כמעט כלום, כי הם לא רצו ללכת לבריטים ולצרפתים. ואילו טורקיה, שהיא מדינה הרבה יותר קטנה, והיא הרבה יותר פחות חשובה ופחות עשירה מהאיחוד האירופי, היא, רק היא, קיבלה 4 מיליון.
אבל אולי היא מרגישה...
אבל חכי, זה לא רק זה, זה כאילו, הירדנים קיבלו 100,000. הלבנונים קיבלו, יש 100,000 במצרים. זאת אומרת, כל הדיבור הזה, אבל האירופאים, הם... זאת אומרת, איפה הערבים? איפה הערבים? למה הערבים לא מקבלים את הערבים? אז התשובה היא שהערבים והטורקים הם שקיבלו את הפליטים הסורים.
רק הם לא עושים מזה כל כך הרבה רעש.
הם פשוט לא עשו מזה כזה עניין. זה לא הפיל את שלטונו של ארדואן. ההפך, זה תרם לכלכלה הטורקית די הרבה. גם הטורקים מכירים בכך, כי הם מנצלים את הפליטים האלה, משלמים להם שכר עלוב.
אני מניחה שהם גרמו בזה יותר עניין של שותפות, זהות.
כן, כן, ארדואן אמר, האנשים האלה, סיפור שאני מביא בספר, סיפור יפה, אני חושב שפוגש איזה גברת אחת בקוס, והגברת הזאת בקוס היא מבודרום, והיא עוברת את ה... היא עברה את הים במעבורת כדי לאכול ארוחת צהריים בקוס, ואני שואל אותה איך הפליטים שם וזה, ואני מדבר איתה על זה, ואז היא אומרת לי, כן, תשמע, אצלנו יש, אצלי בחצר, בבודרום, יש משפחה, והמשפחה היא משפחה סורית, והם חיים אצלי בחצר. אמרתי לה איך זה קרה, והיא אומרת, הם פשוט התיישבו יום אחד, התקשרתי למשטרה ואמרתי לשוטר, למה יש פה...
פולשים.
פולשים, ואז השוטר אמר לי, אלה אורחים אישיים של כבוד הנשיא, רג'פ טייפ ארדואן. אז היא אמרה, סגרתי את הטלפון, התקשרתי עוד פעם למשטרה, כי חשבתי שנפלתי על איזה שוטר דפוק. והשוטר השני אמר לי בדיוק את אותו משפט. זאת הגישה הטורקית. באירופה, 1.5 מיליון איש, שככה דוללו בתוך יבשת של מאות מיליוני בני אדם, מאוד מאוד עשירים ומאוד חזקים, ואין שום סיטואציה באירופה, למאזינים שלו שאולי לא זוכרים את הנתונים, כי אולי מבלבלים אותם בכל מיני כלי תקשורת כאלה ואחרים, או פרשנים כאלה ואחרים. אז בסך הכל, בכל אירופה, לפי הערכות, אין לא יותר מ-4% מוסלמים, ואולי 5% מוסלמים. המדינה עם הכי הרבה מוסלמים באירופה היא כנראה צרפת. יש בה 9% אולי מוסלמים.
זה אומרת, לא מעט.
זה לא מעט, אבל אני מכיר מדינות במזרח התיכון שמגדירות עצמם מדינות יהודיות, מעבירות חוק לאומי, יש בהם 20% מוסלמים בערך.
וזה אכן אישו גדול פה בארץ.
נכון, אבל זה בכלל לא מגיע לממדים האלה. אין מפלגה מוסלמית באירופה שמנסה להשתלט או יכולה להשתלט על הפרלמנט. אגב, איפה יש 20% מיעוטים באירופה? מה המקום שהוא לא הומוגני? התשובה היא רוסיה. רוסיה שהיא כאילו זאת שהיא הכי נגד והכי לאומנית וזה, היא המקום הכי פחות הומוגני.
רגע, כשאתה מדבר על 4%, אתה מדבר גם על אפריקאים וגם על מזרח תיכונים?
לא, אני דיברתי רק על מזרח תיכונים.
אז אם
אנחנו מדברים... לא על מזרח תיכונים, דיברתי על מוסלמים.
על מוסלמים. אז אם אנחנו מדברים על משבר הפליטים בכללותו, מבחינת האירופי הממוצע, אז המספרים כבר גבוהים יותר.
לא, העניין הוא שכשאנחנו אומרים משבר פליטים באירופה, משבר ההגירה באירופה, אז יש פה שני מרכיבים יסודיים. אחד זה מהגרים לא רשומים, אם אני מתרגם מאנגלית, unregistered, שזה מבקשי מקלט ואנשים שמגיעים מאפריקה ואנשים שמגיעים מהמזרח התיכון. והאלמנט השני הוא הגירה פנים אירופית במסגרת האיחוד האירופי. ומה שמפריע מאוד לאירופאים זה גם הגירה פנים אירופאית. זאת אומרת, הצ'כים האלה, או ההונגרים האלה שמגיעים ללונדון. Mm-hmm. זה מפריע להם באמת, באמת, לפעמים לא פחות מאשר
המזרח התיכון. כי זה יוצר גם מסה, אני מניחה.
נכון, כי המספרים הגדולים נמצאים שם. הרעיון היסודי של האיחוד האירופי, שאדם צעיר ביוון, בכל גיל, יכול לקחת עצמו, ואחרי שנתיים, שלוש, הוא כבר יקבל בבריטניה את כל הזכויות הסוציאליות שלו, והוא פשוט יכול לחיות את כל חייו בבריטניה. והוא הופך להיות לכל דבר ועניין אזרח, הוא אולי לא מצביע שם, הוא הופך להיות אזרח. זה הרעיון של אירופה. והרעיון הזה מציק לאירופאים לא פחות מאשר הרעיון של המאגרים, שאם אתה מסתכל על מספרים, הם קיימים. דוגמה, נניח בבריטניה, אם אתה מסתכל ב-1992, לפני מסטריכט, אז בערך 6% מהתושבים בבריטניה לא נולדו בבריטניה. אם אתה מסתכל על לפני כמה שנים, אנחנו כבר על 13%. זאת אומרת, עלייה של למעלה מ-100% במספר הזרים. זאת אומרת, התחושה האירופאית שיש יותר זרים, היא מדויקת פעמיים. פעם אחת היא מדויקת משום שהאיחוד האירופי, זה מה שהוא עושה. לא משתלם לך, את אישה צעירה, את רוצה לעבוד ולצבור כסף לקראת הלימודים, גדלת במדינה ענייה כמו סלובקיה, הדבר הכי הגיוני מבחינתך, זה לנסוע למקום הכי עשיר באירופה, שמשלם הכי הרבה כסף, סתם אני אומר, בריטניה, אבל לאו דווקא, או אחת מהמדינות הסקנדינביות, לעבוד שם בתור מלצרית, לחסוך הרבה כסף, ולשלוח אותו הביתה, או לחסוך ולחזור הביתה לסלובקיה, וזה מה שכולם עושים. אז יש פה...
כשיש משבר, הוא קיים, הוא נוכח, הוא במספרים גבוהים, אבל הוא לא רק בגלל המאגרים שמגיעים מהמזרח התיכון.
לא, המאגרים מהמזרח התיכון, גם האירוע, צריך גם להסביר, האירוע הסתיים. האירוע הסתיים, זאת אומרת, ואני דרך אגב לא חשבתי שהוא הסתיים כל כך מהר. אני חשבתי שלא יהיה ניתן לחסום את זה, גם אני בזמנו אמרתי את זה בטלוויזיה, בסדרות כמו אקסודוס, אני לא האמנתי שהם הצליחו לחסום את זה. אבל האירוע הסתיים, ולמרבה האירוניה, מי שסיים את האירוע, היא בדיוק זאת שאומרים עליה, שהיא לא הבינה, והיא פתחה את השערים, וזאת אנגלה מרקל. אנגלה מרקל סיימה את האירוע, היא הגיעה להסדר עם הטורקים, והאיחוד האירופי בעצם הגיע להסדר עם הטורקים, וההסדר הזה הוא הסדר, והם הגיעו דרך אגב להסדר עם המדינות האפריקניות בצפון אפריקה, שהם פשוט משלמים להם בדרכים כאלה ואחרות, והם לא נותנים לפליטים לעבור.
אז הביקורת על מרקל לא הייתה שהיא נותנת להם להיכנס, כי כולם חייבים לתת להם להיכנס, כי הם נמלטים מאזור מלחמה, אלא על זה שהיא בעצם הופכת את גרמניה למאוד אטרקטיבית.
השאלה תמיד עבור מישהו שהוא מנקודת המבט שלו, הוא מבקש מקלד, היא איפה יש לו את הסיכוי הכי טוב להתקיים. והיתרונות של גרמניה ושוודיה הם מאוד מאוד גדולים. דבר ראשון, אם אתה מגיע לגרמניה, אז מוצע לך בסיטואציה מסוימת, אם אתה מבקש מקלט דיור, מה שלא מוצע לך במקומות אחרים. שנית, הם מקבלים איזושהי הקצבה מסוימת, שהיא לא הקצבה שמספיקה במיוחד לחיים, אבל זה משהו, 130 יורו לשבוע, למשפחה או משהו כזה, שמשפחה יכולה לחיות אם יש לה כבר דיור, אני חושב שההתאמות בתוך אירופה היא משהו שאנחנו נצטרך עדיין לבחון אותו, אבל אין ספק שהגרמנים ובעניין מסוימת גם השוודים הסיקו מסקנות מההתאמות המאוד לא מוצלחת בעבר. וצריך לומר שחלק מההתאמות הלא מוצלחת בעבר קשורה לזה שנניח הגרמנים בתפיסתם, תפיסת האזרחות הגרמנית אגב היא הרבה יותר מזכירה את תפיסת האזרחות הישראלית, במובן הזה שאם אתה יכול להוכיח שיש לך איזה סבתא של סבתא שהיא הייתה גרמניה בצ'כיה, אז הם ייתנו לך אזרחות. אבל אם נניח אתה עובד, אתה נכד של עובדים טורקים שהגיעו לשם בשנות ה-50, ואתה כבר דור שני שנולד בגרמניה, אז עד לא מזמן לא היית מקבל אזרחות. זאת אומרת, הרעיון שלהם של מה זה להיות גרמני, הוא מאוד קשור לדם גרמני ולמורשת גרמנית.
זה לא כמו בארצות הברית.
וזה ממש לא כמו בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא מדינת הגירה. זה צריך להבין את זה, זאת אומרת, בכלל, אירופה היא לא, אירופה בניגוד לשמועות היא לא מקום, היא מקום כן, היא מקום ליברלי, נוטה לעמדות שמרקל היא מפלגת ימין, אבל העמדות שלה הן מבחינה חברתית וסוציאלית, הן מבחינת ישראל שמאלה ממרץ. מה שאנשים לא מבינים לגבי אירופה זה שזה מאוד קל לאירופה להיות כזאת, כי אירופה היא מאוד הומוגנית, ואירופה היא מקום מאוד מאוד לבן, מקום הרבה הרבה יותר לבן מארצות הברית של אמריקה, היא מקום יותר לבן מרוסיה. והיא מקום יותר לבן ממדינת ישראל. זה מאוד נוח להיות נאור כשכולם נראים כמוך. והסיבה שאירופה גם היא כל כך נאורה, וזה צריך לומר בצורה אמיתית, היסטורית זה משום שהיא פשוט חיסלה, הרגה והמיתה את כל מי שלא נראה כמוה. והראשונים ברשימה היו כמובן היהודים, אבל לא רק היהודים. נניח, צרפת היא מקום מאוד הומוגני וקתולי, כי הם רצחו את כל הפרוטסטנטים. זאת הסיבה. אז כשאתה מסתכל על עכשיו, על מבקשי המקלט, הם עשו שורה של דברים מאוד מעניינים שאנחנו נצטרך לבחון אותם. לדוגמה, הם מכריחים את הפליטים הסורים ללמוד גרמנית. אם אתה פליט סורי ואתה נרשמת בגרמניה, והם כולם רוצים להירשם כדי לקבל כסף וכדי שהם יוכלו להישאר שם, ואתה הוכרת כפליט סורי, אז א', לא יגרשו אותך. אם אתה סורי ומאמינים שאתה סורי, אתה לא תגורש. שתיים, אתה חייב ללכת לשיעורי גרמנית. הילדים שלך חייבים להירשם לבית ספר. הבית ספר חייב להיות בית ספר כללי. הם לא מרשים בשום פנים ואופן, אין מדרסות אסלאמיות לילדים בגרמניה, אין דברים כאלה. בנוסף, אתה תעבור קורס הכשרה בעבודה בגרמנית, תוך כדי לימודי הגרמנית. הם עושים להם אולפן. אני ליוויתי משפחה סורית כזאת, הילדים תוך כמה חודשים דיברו כבר גרמנית, האבא תוך פחות משנה כבר עבד בתור נהג אוטובוס.
אבל כשעוד מעט נדבר באמת על צמיחת המפלגות על רקע המשבר ההגירה הזה, אבל עדיין אני תוהה עד כמה באמת נכונה הטענה שהמאגרים האלה הצליחו לקחת משרות מעובדים קיימים, איך הנוכחות שלהם משפיעה על האדם הממוצע.
זו שאלה ענקית, בשורה התחתונה בגרמניה בטח אין השפעה, זאת אומרת, אפילו מפלגות הימין הגרמניות, הטענה היסודית שלהם קשורה לזהות, היא קשורה לפשע, היא קשורה לאיסלאמיזציה ורדיקליות ולפיגועים, ופחות לעניין של לוקחים לנו את העבודה, והם יודעים למה הם אומרים את זה, משום שהבעיה המרכזית בכוח העבודה הגרמנית כרגע, היא התכווצות של כוח העבודה הגרמנית, כתוצאה באמת משיעורי ילודה נמוכים, לפני 20 שנה. וקשה מאוד להם לטעון, שהגרמני הממוצע מאבד עבודה, נניח בטח שלא במפעל של BMW, ששם הוא רוצה לעבוד, בגלל סיבות שקשורות למאגר הסורי שעובד בתור שוטף כלים במסעדה. הם פחות טוענים את הטענה הזאת.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים במחירים משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. אנחנו מבלים כשליש מחיינו בשינה, ושינה טובה חיונית לתפקוד הגופני והמנטלי שלנו. הרבה אנשים חכמים השקיעו לאורך השנים מחשבה ומאמץ בפיתוח טכנולוגיות שישפרו את איכות השינה, ואחת החשובות שבהן היא מזרנים מחומרים ויסקו-אלסטיים, או בשמם המוכר יותר ספוג זיכרון. גם המזרן של פנדה עשוי מספוג זיכרון שכזה. אבל מהו ספוג זיכרון? ואיך הוא עובד? ספוג הזיכרון פותח בסוכנות החלל האמריקנית בשנות ה-70 עבור מושבים במטוסים וחלליות. כמו ספוג רגיל, הוא אלסטי, משמע הוא משנה צורתו תחת לחץ, אבל בנוסף הוא ניחן בצמיגות שמאפשרת לו לקלוט ולפזר חלק מהאנרגיה שמופעלת עליו. היכולת הזו מאפשרת לו לשכך זעזועים בזמן טיסה ולהגן על חיי הטייסים. בשנות ה-80 עברה הטכנולוגיה לרשות הציבור ונכנסה לשימוש במוצרים רבים, בין היתר למזרנים. לדוגמה, במזרנים בבתי חולים, כדרך להילחם בבעיית פיצי הלחץ אצל חולים המרותקים למיטה. בניגוד למזרני קפיצים שמפעילים לחץ על גופו של השוכב, ספוג זיכרון מסוגל להתאים את עצמו לצורת הגוף ולפזר חלק מהלחץ הזה. אבל הדור הראשון של ספוגי זיכרון סבל מבעיה לא נעימה. חום. החומר הוויסקו-אלסטי לא היה מסוגל לפזר את חום הגוף של מי שישן עליו, ולכן אחרי כמה שעות של שכיבה, המזרן היה מתחמם והופך ללא נעים. הדורות הבאים של ספוגי זיכרון, שפותחו בשנות ה-90 וה-2000, פתרו את הבעיה הזו באמצעות שיפור זרימת האוויר בתוך המזרון, ושילובן של קפסולות ג'ל זהירות שמוליכות את החום מהגוף והלאה. התוצאה, מזרנים מודרניים שמתאימים את עצמם לצורת הגוף של מי שישן עליהם ושומרים על טמפרטורה נעימה לכל אורך הלילה. כיום, מזרנים העשויים מספוג זיכרון צוברים פופולריות בעולם ונחשבים לדור הבא של המזרנים. היכולת שמזרן מספוג זיכרון לפזר לחצים ולהעניק תמיכה אחידה לכל הגוף הפכו אותו למועדף יותר על פני מזרן קפיצים מסורתי. המזרן של פנדה מכיל 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון, מה שמציב אותו בשורה הראשונה של מזרני הפרימיום, ובנוסף שכבה של בד מבסט טמפרטורה בשם Ice Fabric, המפזר את חום הגוף לקצוות המזרן ומסייע עוד יותר בשמירה על טמפרטורה נוחה. בקרו באתר של פנדה בכתובת pandazzz.co.il והזמינו מזרן, טופר ומצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז נעשה רגע סיכום ביניים, נעשה קצת סדר וניקח את הדיון קדימה. אז כשאנחנו מדברים על הגירה לאירופה, יש לזה שלושה נדבכים. ההגירה הפנימית בתוך האיחוד האירופי, ההגירה מאפריקה שנמשכת כבר לא מעט שנים, אבל היא הופכת נגישה יותר, וגם כמובן ההגירה מהמזרח התיכון, שאומנם נחלשה, אבל ההמונים שכבר הגיעו שם כדי להישאר. אגב, מה שאמרת על פוטין הוא פשוט מדהים, שרוסיה משתמשת במאגרים האלה כנשק לפורר ולהחליש את אירופה מבפנים. זה מרתק, כי זה בדיוק מה שהיא מנסה לעשות גם ברשתות החברתיות, כשהיא מתערבת בפוליטיקה הפנימית ומנסה לזרוע כאוס חברתי. מוזמנים להקשיב לפרק עם ליאור חורב בעניין הזה. ועכשיו השאלה הגדולה היא מה עושים המאגרים לאותן המדינות. בספר אתה מביא כמה גישות כלליות להשפעה של מאגרים על כלכלה. יש שלוש, נביא אותם בתמצות. אחת היא שהמאגרים באמת פוגעים בשכר של המקומיים. לפי מחקר שאתה מביא בספר, מדובר בפגיעה משוערת של כ-25% בשכר. זה הגיוני, זה גם לא מעט. יש קרב על מקומות העבודה. מחקר נוסף שאתה מביא מדבר על כך שהגירה דווקא מניעה את גלגלי המשק. יש יותר כוח עבודה, יזמות, צריכה. ולפי המחקר הזה, לדוגמה, הכנסה של 8 מיליון מאגרים לארצות הברית תגדיל את הפריון ב-4%. והגישה השלישית שאתה מדבר עליה, בעיניי המרתקת ביותר, היא קצת שילוב של שתי הגישות הקודמות, ולפי הגישה הזו, המאגרים באמת מגדילים את הצמיחה, אבל מי שנהנה ממנה הם בעלי ההון, העשירים והתאגידים. נכון, העניים יריבו על מקומות העבודה, השכר יחתך, והעשירים ירוויחו ויגזרו קופון. זאת אומרת שהגירה לא בהכרח משרתת את האדם הפשוט, אף שאולי נתוני הצמיחה על הנייר יכולים להיות מרשימים מאוד. ואם אנחנו יורדים רגע מהאקסלים והמחקרים למציאות, אנחנו רואים פערים חברתיים גדולים בין המאגרים למקומיים במקומות מסוימים באירופה. בצרפת, שמובאת כדוגמה בספר, שליש מהמאגרים שהוריהם נולדו באפריקה מובטלים, ושליש חסרי השכלה, שזה לשם השוואה פי שניים מצרפתים שנולדו להורים צרפתיים. ההכנסה החציונית של מאגר תהיה בדרך כלל נמוכה בשליש מזה של חברו הצרפתי השורשי, אפילו שמדובר באנשים עם כישורים זהים, ומכך אנחנו למדים שהמאגרים בהחלט עדיין במקום שולי יותר בחברה. אבל המאגרים החדשים באירופה גם נפלו על טיימינג לא מוצלח. אירופה גם ככה מתמודדת עם אתגרים כלכליים עצומים שבכלל לא קשורים למאגרים, הזדקנות האוכלוסייה, הפנסיה, הדברים מהסוג הזה, וקל מאוד להוציא מהם את התסכול שממילא מרגיש האזרח האירופי הממוצע. אגב, כשצרפתי נשאל כמה מוסלמים חיים בצרפת, הוא בדרך כלל יעריך את מספרם ב-30%, כשבפועל רק 9% מהצרפתים הם מוסלמים. כך גם בבלגיה, באיטליה ובמקומות נוספים. זאת אומרת שהאירופים מרגישים שיש סביבם המון זרים. השיא של התהליך הזה היה בברקזיט בשנת 2016. חוקרים שליוו את התהליך הצביעו על כך שהאינדיקטור החשוב ביותר שניבא הצבעה בברקזיט היה היחס לזרים, ולא הגיל או התפיסה הפוליטית. 73% מהאנשים שאמרו שהם מודאגים מהגירה הצביעו בעד התנתקות מהאיחוד האירופי. אגב, חודש לפני שהבוחרים הלכו לקלפיות, התברר שבריטניה הגיעה לשיא בקליטת הגירה, 330 אלף מאגרים מהאיחוד האירופי, רק מהאיחוד האירופי, בשנה אחת. אז לתבשיל הזה של זהות וכלכלה נכנס כמובן גם הביטחון. אירופה ידעה שורה של אירועי טרור בשנים האחרונות, אף שלא בוצעו על ידי המאגרים החדשים מהמזרח התיכון, אלא בחלקם על ידי צאצאי מאגרים. התוצאה היא כמובן גם שינויים פוליטיים אדירים, עלייה של הימין הקיצוני שמתלבש על כל הדברים האלה. בהולנד, לדוגמה, מפלגת החירות האנטי-מוסלמית של חירט וילדרס הפכה למפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט. בצרפת, מרי לפן הצליחה לזכות ביותר משליש מקולות המצביעים. גם בגרמניה, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, נכנסה מפלגה איסלאמופובית לפרלמנט. באוסטריה, מפלגת החירות קיבלה יותר מרבע מהקולות והצליחה להשיג את תיקי החוץ, ההגנה והפנים, כך גם באיטליה ובמדינות נוספות ביבשת. נדב, זה לא רק תחושה, הימין הקיצוני שמרים ראש.
הימין הקיצוני התחזק מאוד, ואירופה נמצאת בגל של לאומנות לבנה אדיר, שלא נראה מאז שנות ה-30. הדברים האלה הם לא הערכה שלי, הם פשוט נתונים אמפיריים על מגמות ההצבעה. בשלטון באיטליה יש מפלגה פופוליסטית שהכי קרוב שאתה יכול להתקרב אליה, זה באמת משהו שהוא מקביל לפשיזם, ובגרמניה יש את ה-FD, ה-AFD היא אומנם מפלגה שכאילו התרחקה מאנטישמיות ומנאציזם, מפלגה שונאת זרים. יש ממש מעקב של המשרד לביטחון החוקה האמריקני, הגרמני, שהוא האחראי על תופעות של אנטישמיות ופעולות נאציות בגרמניה, והם מפרסמים ביטויים והתבטאויות של ה-AFD. מדובר פה בנבחרי ציבור שמדברים על זה שצריך להפסיק להתבייש בגרמניה הנאצית, ונבחרי ציבור שמגיעים כמעט עד כדי הכחשת שואה, ובאמת, זאת אומרת, זאת מפלגה של נאצים בארון, זה מה שהיא.
אז פשוט לא סיבכנו מספיק את העניינים עד עכשיו, אז אני רוצה לסבך אותם עוד קצת.
Okay.
מבחינת המפלגות האלה מציבות אתגר מאוד גדול למדינת ישראל, mm-hmm. כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, הן איסלאמופוביות וסונות okay. זרים, וחלקן גם אנטישמיות,
okay.
אבל חלק מהן מאוד אוהדות ואוהבות את מדינת ישראל, הם רוצים לבוא לבקר פה, הם רוצים קשרים טובים עם ישראל, ואני כבר לא מדברת על מפלגות זניחות, כמו שציינו, הם בתפקידי מפתח בממשלות, תפקידי מפתח בפרלמנט, והדבר הזה הוא אתגר בשביל ישראל, האם להפנות גב למפלגות האלה, או לחפש את המשותף.
נכון, אני חושב שהמפלגות האלה, אגב, הם העסיקו פה, אנחנו ראינו לוביסטים, כל הגל שהסתובבו בכנסת וכך הלאה, הם מאוד רצו, אנשים כמו חירד וילטרס ואחרים, הם מאוד רצו את התמיכה של ישראל. למה? משום שישראל עכשיו מצטיירת, א', בתור המוצב העליון נגד האסלאם ונגד מוסלמים, והיא חזקה, והם מעריכים עוצמה. הייתה לי פעם שיחה עם מחבר כתבי פלסטר אנטישמים יווני, באמת איש ממש לא חירד וילדר, אני מדבר על מישהו שיהודים עם אף ארוך, היהודים רצו את ישו, ובסוף השיחה הוא אומר לי, אני מעריץ את ישראל. אבל אני מעריץ את ישראל, והייתי רוצה לבנות מדינה כמו מדינת ישראל אצלנו. לא קיבלתי את זה במיוחד כמחמאה, ואמרתי לו, למה? והוא אמר, כי אתם חזקים. וכי בסופו של דבר, אני שונא יהודים, ואני חושב שיהודים רצחו את ישו, ויהודים הם רמאים, וכך הלאה וכך הלאה, אבל הערבים הם גזע נחות. הערבים הם גזע עוד יותר נחות, כאילו מהיהודים. והתפיסות האלה הן מאוד מאוד נרחבות בתוך הימין הלאומני האירופאי, ויש גם תפיסות אפילו נטולות אנטישמיות. זאת אומרת, הם ממש שונאים מוסלמים וערבים, והם לא בהכרח שונאים יהודים. וגם זה משהו ש... זאת אומרת, השמאל הליברלי לא מוכן להכיר בזה, אבל זה נכון.
איך זה משפיע על היהודים באירופה? כי הרי חלק מהמפלגות האלה, כאמור, הם לא אנטישמיות, הם יותר שונאות מאגרים, זרים וכדומה.
היהודים באירופה הם מצויים במצב שהוא בעיניי בלתי אפשרי, ואני מדבר עליו כבר כמה שנים, מאז שעשיתי את הסרט על שבו דיברתי עם אנטישמים, והם נמצאים במשולש בלתי אפשרי. בראש המשולש יש את האיום של הטרור האסלאמי, שהוא איום שמאוד מאוד מאיים על חיים יהודים באירופה. היה לנו את האירוע בבית הספר בטולוז, אנשים שכחו. היה לנו את האירוע במוזיאון היהודי בבריסל. היה לנו את האירוע בהיפר קשר בפריז במהלך אירועי הבטקלן. ואתה רואה היום בתי ספר יהודים בפריז, עומדים חיילים צרפתים לידם. נחתים צרפתים לידם, הקהילה היהודית בבריטניה, מובטחת על ידי ארגון ביטחון, שמסתובב בעצם עם אקדחים ליד מוסדות יהודיים, כדי להגן עליהם. הטרור האסלאמי הוא בעיה, כי הם נתפסים כמי שמייצגים את ישראל. זה קשור לזה, זה קשור לאנטישמיות מסורתית, אבל השנאה, ראינו את זה בפריז, במהלך צוק איתן ועופרת יצוקה, הם רואים את היהודים פשוט בתור ישראלים. איזה, או ברות, או לא ברות, אבל היהודים הם עבורם פשוט קהילה ישראלית בחול. היהודים, לא, זאת אומרת, אתה יודע, הם לא ציונים תמיד.
כן, עבור המוסלמים, לא עבור המקומיים.
עכשיו, גם ישראל ככה רוצה שהיהודים יתמכו בה, והיא לא כך, זאת אומרת, אין פה איזה רגישות יתר לעניין הזה. אז דבר ראשון, יש לנו את הטרור האסלאמי, זה בראש הקודקוד. דבר שני, יש לנו את הימין הקיצוני, הימין הקיצוני האירופאי, אני מדבר על הימין הקיצוני האנטישמי האירופאי, הנאו-נאצי, הוא דבר קטלני. זה מדובר פה באנשים שהם רוצחים בחלקם.
אבל בכל המקומות זה מתבטא גם בשנאת יהודים, או שיש מקומות שהם מסתפקים בשנאת מוסלמים?
לא, יש מקומות שלא, אבל יש כל מיני דברים של שנאת יהודים שאנחנו, תראי, יהודים בישראל הם קבוצת רוב פריבילגית, והם בדרך כלל גם נולדו בישראל להורים, לעתים ילידי הארץ, שהיו כבר קבוצת רוב פריבילגית. אין להם מושג מה זה אומר. אז כשאתה מסביר ליהודים בישראל, שכשהאיש הזה אמר, יש פה אינטרסים גלובליים של כסף שמושכים בחוטים, ואתה אומר לישראלים, תראו, כשהוא אומר אינטרסים גלובליים של כסף שמושכים בחוטים, זאת אמירה אנטישמית בבריטניה. והיא תתפס על ידי כולם, מה-BBC, דרך סקיי ניוז, דרך ראש הממשלה, כאמירה אנטישמית. הם יגידו, אבל הוא לא אמר יהודי, והוא לא השתמש בשום טיפולוגיה יהודית, אז למה אתה אומר שזה יהודי? אבל היהודי הבריטי מבין שהוא מדבר על יהודים בריטים. הוא מבין את זה, ואנחנו בתור ישראלים יהודים לא מבינים את זה, כי אנחנו לא קבוצת מיעוט, ולא נולדנו קבוצת מיעוט, אנחנו לא מבינים את הרגישות. אז הקהילות האלה לפעמים באות והן אומרות, מה פתאום שאתם תיתנו גושפנקה למפלגה הזאת, מפלגת החירות האוסטרית, ואז ישראל תגיד, אבל הם לא אמרו שום דבר, ההפך, הם תומכים בישראל, והם זה, והיהודים האוסטרים אומרים, אנחנו מקשיבים להם, זה נקרא,
זאת אומרת,
באמריקנית, דוג וויסלינג, כן, מה זה דוג וויסלינג? זאת אומרת, השריקה, שריקה עם שוקית כלבים, רק הכלב שומע אותה, משם זה בא, רק הלאומנים הנאצים שומעים את השימוש בקודים האלה, והקודים האלה הם קודים שאנטישמים משתמשים בהם, ומה שקורה הוא שיש לאומנות שהיא לא אנטי-יהודית, יש גזענים נגד מוסלמים שלו, אבל בינינו האיום הזה הוא איום מז'ורי עבורם. עכשיו, לפעמים זה לדוגמה שחיטה קשרה. אני אוסר, וזה כבר קרה בסקנדינביה, אני אוסר שחיטה שהיא לא שחיטה שבה מהממים קודם את בעל החיים, כדי לא לגרום לו יותר מדי אכזריות. אז מה אני אוסר? אני בעצם אוסר על שחיטה שהיא חלל, ושחיטה קשרה. ובכך אני הופך את המדינה שלי למדינה אנטי-שמית, נגד שמים בכלל. וישראלים לא מבינים את זה. עכשיו, זה, שמוד, זה פתאום טיעון של חיות, של אקולוגיה, אני מזכיר שהיטלר היה צמחוני, כן? אז אלה טיעונים שהם טיעונים שהם מעלים.
כן,
אז יש לך בקודקוד הזה, את אמרנו אותם, טרור אסלאמי, יש לך ימין קיצוני. עכשיו, הימין הקיצוני הוא מאוד מאוד מסוכן, מאוד סיבה. המוסלמים הם לא הולכים להשתלט על אירופה בתקופה הקרובה, בניגוד לשמועות. אין להם רוב, אין להם חמישית, אין להם רבע. אבל הימין הקיצוני יכול להשתלט על אירופה. איך אני יודע? כי הם כבר עשו את זה. כי הם קבוצת הרוב ההומוגנית. הם פונים אל הלבנים האירופאים הנוצרים, והם הרוב. והאיסלאמיסטים פונים גם כן לקבוצה, אבל היא קבוצה מאוד מאוד קטנה של קהילה מוסלמית. וזאת בעיה עבור היהודים. והקודקוד השלישי במשולש, זה כמובן השמאל הרדיקלי. בסגנון ג'רמי קורבין. שהוא גם אנטישמי בעיניי, ואני מדבר עליו ועוסק בו ממשך שנים, הרבה לפני שהסיפור הזה התפוצץ, ולפני שהוא היה עוד יושב ראש הלייבור, ג'רמי קורבין מייצג באמת זרמים של שמאל אנטישמי, שיש בו שני אלמנטים, אחד זה יהודים זה כסף, יהודים זה קפיטל, ואת זה הם לא אומרים בגלוי, ושתיים זה כל הנושא של התמיכה בישראל, שיהודים מתקשים מאוד להבחין, ובצדק, בין דלגיטימציה מוחלטת לישראל לבין אנטישמי.
וגם יש מקומות שהשוליים האלה מתחזקים בהם מאוד.
מאוד מתחזקים. עכשיו, זה מה שנורא במשולש. כל הקצוות של המשולש מחזקים אחד את השני. יש לך ימין קיצוני שמנסה לשרוף בית של פליטים סורים בגרמניה, או מצליח, שרוצח פליטים סורים בגרמניה. זה גורם לרדיקליזציה בקהילה של המאגרים המוסלמים בגרמניה. העלייה של הימין הקיצוני מחזקת את השמאל הקיצוני כמשקל נגד, ועלייה של השמאל הקיצוני קשורה באופן ישיר גם למיעוט המוסלמי, בגלל שלעיתים קרובות השמאל הקיצוני רוצה לנוק תמיכה מהקהילה המוסלמית, ובתווך, בתוך לב המשולש הנורא הזה, משולש ברמודה, אז זה נמצאת הקהילה היהודית האירופאית.
ובעצם הממשלה צריכה להחליט האם היא מפנה גב למפלגות האלה, שכאמור הם חלק, בוא נגיד, מייצות את כל התהליכים שאתה מדבר עליהם, או שהיא שומרת על מה שהיא תופסת כאינטרסים ישראלים, שיהיו לה נקודות אחיזה של כוח במדינות האלה, שיהיו לה בני ברית, שיהיו לה שותפים שהרבה פעמים מגבים את המהלכים שלה, וזו דילמה די אכזרית.
זו דילמה...
זו דילמה בין אזרחי ישראל אולי.
תראי, אני לא בטוח עד כמה, נניח שוויקטור אורבן, הוא ראש ממשלת הונגריה, הוא לא מפלגה בהונגריה, הוא ראש ממשלת הונגריה, והוא רוצה לגיטימציה מישראל, אז... מה היה כל כך נורא במסגרת הברירה האכזרית הזאת, אם הוא לא היה מבקר בישראל? זאת אומרת, אפשר לנהל יחסים עם ממשלת הונגריה, ולא להחזיר את השגריר משם. מה היה כל כך נורא אם ישראל הייתה אומרת לפולין, פולין, כן? לא רוסיה, עם כל הכבוד, פולין, עם כל המשחטות הגרעיניות שלה, כן? אני צוחק. הייתה אומרת לה, לא, אנחנו מצטערים, אנחנו לא מקבלים את החוק הזה.
חוק של הכחשת שואה.
חוק שבעצם אוסר, או מגביל חוקרים לדבר על המעורבות הפולנית בביצוע פשעי מלחמה של הנאצים, או לפחות זאת הייתה תכליתו, אנחנו מאוד לא מרוצים מההתפתחויות אצלכם בהקשרים האלה, ואנחנו פשוט לא מקבלים את זה, ולא מגיעים איתכם להסדר. ומה היה צריך? פתאום ראש ממשלת ישראל מוציא הודעה, הפולנים מוציאים הודעה בעיתונים שראש הממשלה חתום עליה, בלי לדבר איתנו קודם, זאת אומרת, זה כן סביר? למה צריך את כל הדבר הזה? מה ישראל מרוויחה? אז הטענה שאנחנו שומעים מפעם לפעם, זה שישראל מרוויחה את זה שיחסמו המגמות באירופה, להקים בכפייה מדינה פלסטינית, לא יהיה קונצנזוס.
ישראל שמה את הז'יטונים שלה לאנשים האלה, כי היא חושבת שהם אלה שנעלו את אירופה בעוד כך וכך שנים.
יכול להיות.
כך אני מפרשת את זה.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני חושב, א', הם כבר, חלקם כבר מנהלים את אירופה, אני פשוט לא חושב שישראל מבינה כנראה כמה היא חזקה. ואני לא חושב שישראל מבינה עד כמה היא לא זקוקה לזה. זאת אומרת, היא יכולה לתת לגיטימציה, היא יכולה אפילו להיות בקשר עם האנשים האלה.
ואחרי זה הם חוזרים למדינות שלהם ואומרים, ישראל הכירה בי, אז אני לא אנטישמי.
ישראל נותנת בעצם לך גלימה מוסרית. מול מי? מול הקהילה היהודית, מול המרכז ומול השמאל. ישראל היא טיעון. הנה, אני ביקרתי בישראל. הנה, הצטלמתי עם ראש ממשלת ישראל.
אז אני לא אנטישמי.
אז אני לא רק שאני לא אנטישמי, אני לא מחויב לכלום. אגב, אני נוטה להאמין, זאת אומרת, שאנשים אומרים לי, אני לא אנטישמי, וכבר קרה לי, שאנשים שואשמו באנטישמיות, אמרו לי, אני לא אנטישמי. אני בהחלט, זאת אומרת, מה אני אמור לעשות? כן, מה אני אמור לעשות להם מבחנים? זאת אומרת, אם הם מצהירים בגלוי, לא רק בשיחה איתי, הם מצהירים בגלוי שהם נגד אנטישמיות וכך הלאה, אז מבחינתי הם לא אנטישמים. מרין לפן, לדוגמה, זאת אומרת, אין לי שום ספק שתומכיה עם אנטישמים, אבל אין לי שום אינדיקציה שמרין לפן עצמה, להבדיל מאביה, אין לי שום אינדיקציה שהיא אנטישמית. אם היא אנטישמית בין אוזן שמאל לאוזן ימין, זה לא כל כך מעניין אותי. כולנו, יש לנו כל מיני עמדות. מה שמעניין אותי זה מה היא עושה בעולם. אני חושב שישראל במובן הזה אפילו לא עומדת על הדרישה הזאת מספיק. זאת אומרת, היא לא עומדת על הדברים האלה מספיק.
שאנשים שמגיעים לפה, שאנשים שהיא מכירה בהם, יצהירו באופן ברור, מובהק, מוצהר, שהם
לא רק לא אנטישמים, הם לא חלק מתוך העולם של שנאת זרים. זה לא מספיק שהבחור הזה במשרד החוץ, או יותר נכון ביבי במשרד ראש הממשלה, יגידו, לא, זה בסדר. אני תמיד חושב שאנחנו צריכים לשאול גם מה הקהילה היהודית מרגישה שם במקומות האלה. זאת אומרת, המצב התהפך, הקהילות היהודיות האלה שתמכו בישראל, היום ישראל תומכת בהם, בייחוד באירופה. הן חלשות, הן לא מוגנות. הם בבעיה, הם בלב משולש די אכזרי, הם נטולות הגנה במובן מסוים, וצריך להתייעץ איתם ולשאול אותם על אנשים, והם ידעו יותר טוב מאיתנו, הקהילות היהודיות האלה, עם מי אפשר איכשהו להסתדר, ומי בעצם מסתיר את הציפורניים ואת הטלפיים שלו מאחורה, והוא ישלוף אותם בעת הצורך, גם על ישראל.
ויש כמובן גם עלייה במספרת הקריאות האנטישמיות באירופה, זה לא רק עניין תחושתי.
כן, ורובן, רוב את הקריאות האנטישמיות האלימות, צריך לומר, הם כנראה צעירים מוסלמים. זאת אומרת, זה צריך להגיד בצורה ברורה. צעירים מוסלמים הם האיום הפיזי על יהודים באירופה, עד עכשיו באופן כמעט גורף.
נדב אייל, תודה רבה.
תודה.
היה כיף לארח אותך. תודה גם לכם. אנחנו חוצים השבוע את רף מיליון המאזינים, וזה כיף, זו הוכחה לזה שיש עשרות אלפי אנשים שרוצים לצרוך תקשורת פוליטית אחרת, לא רק סאונד בייטים, וממש להבין על מה הם מדברים ובמה הם עוסקים, אז תודה רבה לכם, תודה גם ליוסי מץ מהצוות שלנו. אתם מוזמנים כמובן לשתף, להפיץ, לדרג וכן הלאה. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.